פרק שביעי. היפרדותו של לותר מרומא. האדם הבולט ביותר בקרב המאמינים, שנקראו להנהיג את הקהילה המשיחית ולהובילה מחשכת שלטון האפיפיורות אל אור האמונה הצרופה, היה מרטין לותר. קנאי. נלהב ומסור שלא ידע פחד זולת יראת אדוני, ולא הכיר בשום תשתית לאמונה זולת כתבי הקודש. הוא היה האדם הנכון בזמן הנכון. אלוהים חולל דרכו גדולות ונצורות לשם תיקון הקהילה המשיחית והערת העולם. בדומה למבשרי הבשורה הראשונים, לותר בא מעוני ומחסור. הוא נולד למשפחה גרמנית כפרית, והעביר את שנותיו הראשונות בבית המשפחה הצנוע. האב שעבד מדי יום כקורא, ייעד את משכורתו ללימודי בנו. הוא שאב שהוא יהיה עורך דין. אך אלוהים ייעד להפוך אותו לבנאי בהיכל הכביר שהלך ונבנה באיטיות, קום שבת, במהלך הדורות. קשיים, מחסור ומשמעת נוקשה היו בית הספר שאדוני, בחוכמתו האינסופית, הכין ללותר לשם הכשרתו לשליחות החשובה ביותר של חייו. אביו של לותר היה אדם בלופי חזק, אדם שקול ונחוש, ישר דרך, החלטי וגלוי, ומילא את חובותיו בנאמנות. יהיו התוצאות אשר יהיו. כאדם מעשי ובעל חושים בריאים, הוא התייחס למוסד הנזירות בחשד. לפיכך, הוא הביע מורת רוח גלויה כאשר לותר יצרף למנזר ללא הסכמתו. חלפו שנתיים עד שהאב התפייס עם בנו, ואף על פי כן הוא נותר איתם בדעותיו לגבי מוסד הנזירות. הוריו של לותר חינכו והכשירו את ילדיהם בדאגה רבה ובאהבה רבה. הם שללו ללמדם להכיר את אלוהים ולפתח מידות טובות משיחיות. תפילתו של האב שביקש מאדוני שילדו יזכור תמיד את שם אדוני, הגיע בדרך כלל לאוזני בנו. יום יבוא שבו היא תסייע ללותר בקידום האמת שלו. הורים אלה ניצלו בלעד כל יתרון וכל דרך לביטוח תרבות השכל והמוסר, ככל שהתאפשר להם בחיי המלן. מאמצים שנועדו להכשיר את ילדיהם לחיי יראת שמיים ויצרנות, היו כנים ושקדניים, שנחישותם ואופיים חזק. לפעמים הם השליטו משמעת קשה מדי. אך מתקן הדעת עצמו, על אף שהיה מודע לעתים לטעויותיהם מתחומים מסוימים, ראה את חינוכם בעין יפה ולא סבר שיש לגנותו. המורים בבית הספר שלו נשלח משחר ילדותו, נהגו בו ביד קשה ואפילו באלימות. כה גדולה הייתה דלותם של הוריו שכאשר צעד מביתו לבית ספרו, שמוקם בעיר אחרת, הוא נאלץ במשך זמן מה להשיג את מזונו באמצעות שירה מדלת לדלת. ולעיתים קרובות ידע רעב. הרעיונות הדתיים, הקודרים וחדורי הדעות הקדומות שרווחו בימיו מילאו את ליבו פחד. מדי לילה הוא עלה על יצועו בלב דואב, עודו מצפה בחיל ורעדה לעתיד אפל. אחוז אימה מן המחשבה על אלוהים כאל נוקשה, קפדן וקשוח, כעריץ אכזר, ולא כאב שמימי אוהב רב חסד. ואף על פי כן, חרף הקשיים, הייאוש והגורמים המרתיעים הגדולים והקשים שניצבו בדרכו, הוא חתר קדימה בנחישות לקראת השגת מצוינות שכלית ומוסרית גבוהה שליבו נמשך אליה. צמא לידע, ואופיו הרציני והמעשי הובילוהו לשאוף להישגים ממשיים ומעשיים, ולא להישגים שטחיים ורבתניים. כאשר החל את לימודה באוניברסיטת הארפורט, כשהיה בן 18, היה מצבו טוב יותר, וסיכוייו זוהרים יותר משבשנות חייו הראשונות. הוריו, שבזכות חסכנותם וחריצותם רכשו שם טוב ומיומנות, יכלו עתה להושיט לו את כל העזרה שנזקק לה. השפעתם של חבריו הנבונים הפיגה במידת מה את ההשפעה הקודרת של חינוכו הקודם. הוא נרתם ללימוד כתביהם של המחברים המעולים ביותר, עצר בשקדנות את רעיונותיהם החשובים ולמד מחוכמת החכמים. אפילו תרת המשמעת הנוקשה של מוריו הקודמים, הוא הוכר כאילוי מבטיח. עתה, בזכות השפעות טובות יותר, התפתח מוחו במהירות. זיכרון חד, דמיון פורה, שכל ישר ושקדנות בלתי נלאית, כל אלה מקמו אותו במהרה בשורה אחת עם החברים המצטיינים ביותר בכיתתו. משמעת שכלית ורוחנית חידדה את שכלו, את כושר הבחנתו, והבשילה את תובנותיו, דבר שהכשירו למאבקים שעימה מתמודד במהלך חייו. יראת אדוני שכנה בליבו. סייע לו להתמקד במטרתו, ודרבנה אותו להתהלך בענווה יתרה לפני אלוהים. הוא חש תמיד את תלותו המוחלטת בעזרת אדוני, ומעולם לא שכח להתחיל את היום בתפילה, כשליבו עותר לאדוני ללא ערב, להדרכה ולתמיכה. הוא נהג לומר, תפילה נכונה אינה נופלת דרכה מלימוד. באחד הימים כשסקר את ספריית האוניברסיטה, מצא בעותק של כתבי הקודש בלטינית. עד כה, מעולם לא ראה ספר כזה, אפילו לא ידע על קיומו. הוא שמע קטעים מן הבשורות והאגרות שהוקראו לקהל המתפללים בשעת התפילה בציבור. הניח שהן אין כתבי הקודש בכללותם.
עתה, לראשונה בחייו, הוא הביט בעותק שלם של דבר אדוני.
הוא נבדר בדפיו הקדושים ביראת כבוד מעולה בפליאה, קרא בהתרגשות עזה ובלב פועם את מילות החיים, ומדי פעם עצר כדי להכריז, הלוואי שאלוהים יניק לי עותק כזה. מלכי השמיים עפפו, וקרני האור שנוגעו מכס הכבוד של אדוני חשפו לנגד עיניו את אוצרות האמת, והאירו את עיני רוחו. מאז ומתמיד הוא חשש שמה יפגע באלוהים, אך אתה הבין שאינו חוטא, ומונה חזקה זו, אחזה בליבו בעוצמה רבה, מתמיד. תשוקה עזה להשתחרר מן החטא ולהתפייס עם אדוני גרמה לו לבסוף להסתגר במנזר ולהקדיש את חייו לנזרות. כאן הוא נדרש לבצע את העבודות הנחותות, הקשות והמשממות ביותר, ובנוסף לחזר על הפתחים כדי לקבץ נדבות ומזון. הוא היה בגיל שבו הלב נחשף לרחוש כבוד והערכה, ולכן עבודות בזויות ומייגות אלה השפילו את רגשותיו הטבעיים. ואולם, הוא נשא את השפלתו באורך רוח מתוך אמונה שהיא נחוצה לו בעטיים של חטאיו. הוא הקדיש ללימוד כל רגע כשהתאפשר לו לחדול מעמל יומו ומחויבותיו. הוא הדיר שינה מעיניו כדי ללמוד, להתרעם אפילו על הזמן שהתבזבז על רוחותיו הדלות. יותר מכל דבר אחר הוא התענג על לימוד דבר אדוני. הוא מצא עותק של כתבי הקודש שחובר בשלשלאות אל כותל המנזר, וקרא בו לעתים תקופות. כאשר השתכנע ביתר שאת שאינו חוטא, הוא ניסה לרחוש מחילה ושלווה באמצעות סגפנות, גמילות חסדים ופיתוח מידות טובות. הוא חי בתנאים קשים, ניהל חיים קפדניים וסגפניים, ובעזרת צומות, אלכרות ותפילות ליליות, התאמץ להכניע את יצר הרע, את מילותיו הרעות, שחיי המנזר לא הפחיתו אותם ולא הביאו לו שום הקלה. הוא לא בחל בשום קורבן שבאמצעותו יוכל להשיג את הרת הלב, שתסייע לו לעמוד זכאי לפני אדוני. הייתי באמת נזיר אדוק, אמר בשלב מאוחר יותר בחייו. סייעתי לכללי המסדר שלי בקפדנות כה יתרה, שאינני מוצא את המילים לתאר זאת. אילו נזיר היה זכאי לנחול גן עדן, באמצעות מעשה בחיי הנזירות, אין לי שום ספק שהייתי זכאי לכך. אילו הייתי ממשיך בסיגופים ובסבלים האלה, זמן רב יותר, הייתי מגיע עד שערי המוות. כתוצאה ממשמעת חמורה מייסרת זו, נחלש לותר וסבל מתקפי התעלפויות ורביטות, שמתוצאתיהם לא יחלים לגמרי מעולם. אך עם כל מאמציו, נשמתו המיוסרת לא מצא מנוח. הוא הגיע לסף ייאוש, כשנדמה היה לו שהכל אבוד, אדוני הקים למענו חבר ועוזר. סטופיץ, המשיחי האדוק, הבהיר ללותר את דבר אדוני, והפציר בו להתיק מבטו לעצמו. לחדול להגות בעונש הנצחי על חילול תורת אדוני, לשאת מבטו לישוע, מושיעו, שמעניק מחילה על חטאים. במקום לענות את עצמך בגין חטאיך, אשלח את עצמך לזרועות גואלך. פתח בו, פתח בצדקת חייו, פתח במותו המכפר. הקשב לבין האלוהים, ולבש בשר ודם כדי להעניק לך הישוש על חסד האל. אהוב את האחד שאהב אותך מלכתחילה. אלה היו דבריו של שליח החסד הזה, שהותירו רושם עז בליבו של לותר. מקץ מאבקים רבים בחטאיו, אותם טיפח שנים רבות, הוא הצליח להבין את האמת, וסוף סוף ירדה שלווה על נשמתו המיוסרת. לותר הוסמך לכמורה, ונקרא לעזוב את המנזר ולכהן כפרופסור אוניברסיטת ויטנברג. כאן הוא נרתם ללימוד התנ"ך והברית החדשה בשפות המקור. הוא החל לעצות על כתבי הקודש, ספר תהילים, הבשורות והאגרות הובהרו לקהל מאזיניו שהתענג על דבריו. סטופיץ, חברו ורבו, העיץ בו לעלות על בימת הכנסייה ולהטיף את דבר אדוני. לותר היסס, שכנחה שאינו ראוי לדבר על בני האדם בשמו של המשיח. רק מקץ התלבטות רבה ומאבק פנימי ממושך, נכנע להפצרות חביריו. כבר אז היה בקי בכתבי הקודש, וחסד אדוני נח עליו. רהיטותו שבתה את לב מאזיניו, הבהירות והעוצמה שבהן הציג את האמת שכנעו את שכלם, ולעתו נגע בלבם. לותר היה עדיין בן נאמן לכנסייה הקתולית. הוא לא חשב ולו לרגע להתנתק ממנה. ביד ההשגחה הוא הונחה לבקר ברומא. הוא יצא על הדרך ברגל, והתאכסן במנזרים שניקו על דרכו. במנזר אחד באיטליה הוא נמלא פליאה מן העושר, פאר, ההוד והמותרות שחזה בהם. הנזרים שנהנו מהכנסות נאות כיאה לנסיכים, חיו בדירות פאר, התהדרו בבגדי השרד המפוארים והיקרים ביותר וסעדו כיד המלך. מחששות כבדים ובכאב מר, השווה לותר בין חיי השבע שלהם לחיי ההתקרשות העצמית והתלאות שלו. הוא חש מובך ומבולבל. סוף סוף חזה באופק, בהיר השוכנת על שבע גבעות. התרגשות הזה השתתח על אדמה וקרא, רומא הקדושה, מברך אני אותך לשלום. הוא נכנס לעיר, ביקר בכנסיות, הקשיב לסיפורים הנפלאים שסיפרו הכמרים והנזרים, וביצע את כל חובותיו הדתיות. בכל מקום חזה במראות שהפתיעו והביטו אותו בעת ובעונה אחת. הוא נוכח לדעת שכל הכמרים בכל המעמדות בכמורה ביצעו חטאים. הוא שמע את הבישופים מספרים בדיחות גסות, ונחל בחילול הקודש שלהם אפילו בשעת התפילה בציבור. כאשר התערב עם הנזרים והאזרחים, הוא נתקל בעוללות, פזרנות ושחיתות. בכל מקום שאליו נשאו אותו רגליו, הוא מצא חילול קודש במקום קדושה. הוא כתב, לא יאמן אילו חטאים ומעשי אכזריות מתבצעים ברומא. חובה לראות ולשמוע אותם כדי להאמין בכך. לכן נהוג לומר, אם יש גיהנום, רומא בנויה עליו. רומא היא תהום שכל החטאים נובעים ממנה.